שאל חברנו רבי חיים גרנט השאלה הבאה: אדם אשר נפגע בידו הימנית באופן כזה שאין לו את היכולת להניח את התפילין ביד שמאל בצורה הראויה אלא בצורה רופפת למדי, האם יעזר על ידי אשתו או אולי על ידי גוי פיליפיני שיש לו שם בתוך ביתו כדי שיניחו לו את התפילין על ידו או לא? והתשובה: לפי רבנו ולפי מרן, להבדיל מן הרמ"א שעוד מעט נברר את שיטתו, כל שהאדם עצמו לא יכול להניח את התפילין, הוא פטור ואיננו זקוק להסתייע במישהו אחר, כי הוא פטור. גם אם יניחו לו אחרים, לא יוכל לברך. ומה נקרא שאין אדם יכול להניח תפילין? או שידו השמאלית נקטעה, או נשתתקה לגמרי, או ידו הימנית נקטעה, או נשתתקה. כי בשביל להניח תפילין, הוא זקוק לשתי ידיים. יד אחת שעליה הוא מניח, ויד קהה, ויד שנייה שבאמצעותה הוא מניח. והיה אם אחת משתי הידיים הללו חולות או פגועות או קטועות ברמה שהוא לא יכול להניח, אזי לפי שיטת רבנו ומרן אין צורך שיניחו לו, וגם אם יניחו לו הוא לא יברך, וזה לא נחשב שהוא קיים מצווה. כי בגמרא דנו בדינו של גידם והריף, ורבנו ומרן התעלמו מכך ולא הביאו את זה להלכה. לעומת זאת, הרמ"א בשולחן ערוך אורח חיים סימן קו זן זך, סעיף ראשון בהגהת הרמ"א, הוא כותב: גידם שאין לו יד רק זרוע יניחם בלא ברכה. וכאן המקום לבאר את הדברים, מה פירוש שאין לו רק זרוע? אם יש לו מן המרפק ולמעלה, נראים הדברים שגם רבנו וגם מרן יסכימו שאותו יהודי יניח ביד ימינו את התפילין על מה שנותר לו מהיד השמאלית, מן המרפק ולמעלה, וזה נקרא עיקר המצווה להיברך. כי המצווה לפי רבנו עיקרה בקשירה, להניח תפילין של יד. והרמב״ם אומר בקשירה, אלא מה? אומר רבנו, ההנחה הקשירה הקשורה בהנחה בזרוע למעלה מול הלב, זוהי קשירה פשוטה, הידוק. ואילו כשמותחים את הרצועה עד לאצבע האמצעית ומלפפים מסביב לאצבע האמצעית ומלפפים אחר כך כל הרצועה, זוהי קשירה תמה וקשרתם, קשירה תמה. כלומר, כשאין לו חצי ידו, חסר לו בהשלמת הקשירה, אבל יכול הוא להניח את התפילין בהידוק, ובזה הוא כבר יוצא ידי חובת עיקר המצווה, לא קשירה משלמת, אלא עיקר המצווה. אבל אם גם החלק הזה של הזרוע לא קיים, אזי הוא פטור ממצוות תפילין, כיוון שאין לו איפה להניח. ואם נאמר שיניחו לו ביד ימין, אזי זה צריך על ידי מישהו אחר, והמצוות תפילין לא נצטבה בה האדם כדי שמישהו אחר יניח את התפילין עליו. הנה רבנו ברוב חוכמתו כתב הלכות תפילין ומזוזה בספר תורה, כי יש לשלושת הדברים האלה דברים משותפים, אבל יש בהם גם דברים שונים וייחודיים. המשותף הוא באופן הכתיבה, באופן כללים של הכנת האור וכיוצא בזה, למרות שגם כאן ושם יש הבדלים ביניהם. אבל כל אחת ואחת מהמצוות האלה היא מצווה בפני עצמה. הנה למשל מצוות כתיבת ספר תורה, לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו, אבל במצווה זו יכול האדם למנות לו שליח לכתוב ספר תורה. הוא קונה מסופר, אז הוא מנה אותו שליח והוא כותב, הוא לא חייב הוא בעצמו לכתוב. לעומת זאת, לקבוע מזוזה בפתחי השערים, שוב, גם כאן יכול האדם למנות שליח לקבוע לו את המזוזה בפתחי השערים שלו. אבל אין אדם יכול לומר, קבע לי מזוזה בפתחי השערים שלך, כי זה דווקא בשערים של אותו אדם עצמו. הוא בהחלט יכול למנות אדם שיקבע לו את המזוזה בפתחי השערים שלו. לעומת זאת, הנחת תפילין, כתוב מצווה אחת להיות תפילין על הראש, ומצווה שנייה לקושרם על היד. הם שתי מצוות נפרדות, אנחנו מניחים אותם, עושים אותם בזו אחר זו בברכה אחת לפי שיטתנו, כל זמן שלא מפסיקים ביניהן. אבל היד זה הקשירה. בתפילין של הראש נאמר להיות, לכאורה די שמישהו יניח עליו את התפילין, אבל לא, זה הנחה. רק למה זה כתוב להיות? כי אין שם קשירה, אין שם הידוק, רק הנחה. אבל לא שמישהו אחר יקשור לך על היד, לא שמישהו אחר יניח לך את התפילין על הראש, אלא שאתה עצמך תקשור על ידך, שאתה עצמך תניח על ראשך. אבל אם אתה זקוק למישהו שיעשה לך את הדבר הזה, התורה לא צוותה. כשאין לך ידיים, התורה לא צוותה שמישהו אחר יבוא וישים לך תפילין על הראש, כי רק אם יש לך יכולת הביצוע אתה נצטווית. בזה שונה מצוות תפילין ממצוות מזוזה ומצוות ספר תורה, שזה עצם המעשה עצמו הוא המצווה. הגיעו בעצמכם, יש מה שנקרא סוכה. המצוות סוכה היא לשב בסוכה, ולכן גוי שעשה סוכה והיא סוכה כשרה, אזי אנחנו יכולים לשבת תחתיו ולהוסעים די חובה, כי המצווה היא בעצם הישיבה בסוכה, לא עצם העשייה של הסוכה. העשייה של הסוכה העיקר שתהיה סוכה כשרה, מה אכפת לי מי עשה אותה? אבל הישיבה, כלום מישהו אחר יכול לשבת במקומי ואני אצא די חובה? בוודאי שלא. אין שליחות לעצם מעשה המצווה בישיבה, כי זה מצווה בגופו. אותו דבר גם כאן, התפילין זה מצווה בגופו. כל מצווה שהיא בגופו לא ניתנת לשליח. אי אפשר לקיים מצווה פריה ורביה על די שליח. לקדש אישה אפשר על די שליח, כי זה רק יצירת הקשר המחייב. אבל מעשה מצווה שהוא תלוי בגופו של האדם, אין לזה שליחות. ולכן המצווה בתפילין זה עצם ההנחה על ידי האדם עצמו, ולכן אי אפשר על ידי שליח. ומכאן באמת נחלקו שני גדולים חכמי אשכנז, אור זרוע והתוספות, אם כי הגאון מבינה מנסה לתת אפשרויות שאין ביניהם מחלוקת. לדעת האור זרוע, אין באמת שום מצווה אם לא נותר עוד ביד שמאל מקום שבו ניתן לעשות את, להניח את התפילין של יד, הוא פטור לגמרי, אין בו בכלל מצווה. תוספות אומרים, שוב לא לפי הגאון, תוספות אומרים שיניחו לו בצד ימין, אבל כאמור לפי האור זרוע לא. באמת, כל זה לפי חכמי אשכנז שהביאו את ההלכה של גדם ונחלקו בינם ועצמם באיזה רמה של גדימות מדובר. אבל כאמור, לפי שיטת הריף והרמב״ם ומרן, הרי אומר המלבים שכל אלה לפי שיטת הרמב״ם, המלבים בארצות החיים, הוא אומר לפי שיטתם אין בכלל חיוב, כיוון שהוא לא יכול להניח בעצמו, אין חיוב. יוצא איפה? אם אותו אדם שידו הימנית נפגעה מסוגל להניח את התפילין על הזרוע מול הלב ולהדק, יברך ויניח ויהדק, ועכשיו הוא יכול להסתייע באשתו למתוח את הרצועה עד לאצבע האחרונה, אם יכולו ללפף מסביב לאצבע האחרונה, כי זה לא חייב להיות כל כך מודק, אדרבה ואדרבה, הוא השתים את המצווה, אבל שהיא תניח במקומו, זה לא בגלל שהיא אישה, אלא גם אם יהיה זכר, לפי שיטת רבנו במרען, לא יועיל. זוהי שיטתנו. אבל הרב עובדיה יוסף, כדרכו בקודש, כיוון שהוא מתחשב בדעות שונות, אזי הוא כבר אומר את הדברים הבאים. חולה שידו הימנית משותקת צריך להניח תפילין על ידי בניו או בנותיו, כלומר ידו הימנית משותקת הוא לא יכול להניח את התפילין על יד שמאל, ידו השמאלית בריאה אבל לא יכול להניח על יד שמאל. אז הוא אומר צריך להניח תפילין על ידי בניו או בנותיו או על ידי אחרים, אפילו אם יצטרך לשלם להם איזה סך כשיש לו אפשרות לשלם עבור טיפולם הקבוע בו, ויניחו לו התפילין על ידו השמאלית כל אדם, ונראה שיניחן בלי ברכות. כלומר הוא מצד אחד הורה שיניח על ידי מישהו אחר, כשהגיע לברכה הוא אמר רגע הרי יש מחלוקת בין הפוסקים, מספק לא נורא לברך. אבל כאמור נראים הדברים שלפי הרמב״ם ולפי הריף ולפי מרן שאלימו את שיטת גדם, הם בדעה שגדם לא חייב בהנחת תפילין. גדם כזה שלא נותר לו חלק מהיד שעליו ניתן לשים את התפילין ולהדק, הוא פטור ואין צורך שיעזר על ידי אחרים. רבי חנן בן גשום רצה לברך.